ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציע דף פי ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בתחילת פרק שביעי. אתם יכולים לראות את המשנה בשליש האחרון של דף פי ג' עמוד א'. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו חובות מעביד ועובד נקבעים לפי מנהג המדינה בזמן שלא התנו ביניהם אחרת. המשנה, הסוחר את הפועלים ואמר להם להשכים ולהריב. מקום שנהגו שלא להשכים ושלא להריב אינו רשאי לחופן. על מה מדובר פה? על מעביד שאמר לפועלים שלו שהם שיבואו לפני נצח חמה ושישארו בעבודה אחרי השקיעה. תוספות פה מוסיף נקודה חשובה ביותר, נקרא בתוספות למעלה, הסוחר את הפועלים ואמר להם להשכים להריב, פירוש רי, בשסחרן סתמה. הוא לא אמר את התנאי הזה בשעת העסקה, בשעת העסקה הוא שכר אותם, בואו תעבדו אצלי. ואמר להם אחר שהזכירן כבר להשכים להריב. אבל אם התנה מעיקרה, הכל לפי תנאו. אז כל מה שאנחנו מדברים כעת במשנה, זה אחרי שהוא העסיק אותם סתם. ולכן, אם מדובר במקום שלא נהגו כך להשכים ולהריב, הוא לא יכול לחוף אותם. ורשי מציין שבגמרא ישאל השאלה, הרי זה פשוט. למה צריך משנה ללמד דבר כה פשוט? ממשיך המשנה, מקום שנהגו לזון, יזון, לספק במתיקה, יספק, רש"י כותב המתיקה, לפתן, הכל כמנהג המדינה. מעשה ברבי יוחנן בן מתיה, שאמר לבנו, צא סחור לנו פועלים, הלך ופסק להם מזונות. וכשבא אצל אביו אמר לו, בני, אפילו אם אתה עושה להם כסעודה שלמה בשעתו, זה משהו רב כמותי, גדול, לא יצאת ידי חובתך עמהם שהם בני אברהם יצחק ויעקב. מה, חשבת שסעודת שלמה זה משהו? זה לא מגיע לסעודת אברהם יצחק ויעקב, אלא עד שלא יתחילו במלאכה צא ואמור להם, על מנת שאין לכם עליי אלא פת וקטנית בלבד. בקשר ל דימויים האלו, סעודת שלמה, סעודת אברהם, הגמרא ירחיב על זה, לכן אנחנו לא נתעכב על זה כעת. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא היה צריך לומר, למה? הכל כמנהג המדינה. רש"י אומר, שתי שורות מהסוף, שהם בני אברהם יצחק ויעקב, וסעודתו של אברהם גדולה משל שלמה, כמפרש בגמרא. כעת נפנה לתחילת הגמרא פשיטה, מה שנאמר בתחילת המשנה שהמעסיק אומר אחרי שהוא כבר העסיק אותם שהם יבואו לפני נצח חמה ושישארו אחרי השקיעה, הוא לא יכול לחוף אותם, זה פשוט לא צריכה. תפה לאו אגרי, מדובר פה במעסיק שמשלם להם יותר מן הרגיל, הוסיף על שכרן. מהו דתימה? אמר לו, ללא המשנה הייתי חושב שהבעל הבית יכול להגיד להם, הדתפי לכו אגרייך, וזה שהוספתי לכם על שכרכם, הדייתא דמקדמיתו ומשכיתו, זה להשכים להריב. בהדי, איתי, שתבוא ככה לפני נצח חמה, וישארו עד אחרי השקיעה, כמה שמלן, דיאמוני הם יכולים להגיד לא נכון, אתה הוספת לנו על על השכירו, על השכר, הדתפת לנו, זה שהוספת לנו, עדיין דאבדינה להביא לי תשפרת. זה כדי שאנחנו נבצע אצלך עבודה משופרת, מהודרת, אבל לא עניין של תוספת זמן. אמר ריש לקיש, אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. פועל, כשמדובר בזמני עבודה של פועל, בכניסתו משלו, ביציאתו משל בעל הבית. עכשיו נסביר את זה דרך רש"י. בכניסתו לעיר, זה בסיום יום עבודה. עבודה נגיד היה בשדות והוא חוזר לעיר, נכנס לעיר, משלו, אומר רש"י, צריך לוותר משלו אצל בעל הבית ולהחשיך אצלו. מצופה מהעובד שהוא יישאר בסיום יום העבודה, איך שרש"י אומר כאן, ולהחשיך אצלו. וביציאתו, מה זה ביציאתו? זה בבוקר, ביציאתו למלאכתו בבוקר, משל בעל הבית. מה משמעות משל בעל הבית? אומר רש"י, אינו צריך להקדים אלא אם הנצח חמה. והגמרא מביא הפסוק לשם כך, שנאמר תזרח השמש יאסופון, וכאן מדובר על חיות חיות הארץ. כשיזרח השמש אז הם נאספים למקומותיהם ואל מעונתם ירבצון, וזה מה שאמרנו מקודם, שהחיות השדה הם הולכים בנצח חמה למקומותיהם. יצא אדם לפעלו, ואז האדם יוצא לעבודתו ולעבודתו עדי ערב. מה זה עדי ערב? עד שתחשך, כך אומר רש"י. נסתכל ביחד ברש"י שורה שלישית, יאספון החיות דליאל מיני כתיב. לפני כן בפסוק המוכר אני חושב להרבה מכם כבר, כתוב תשת חושב לילה בוא תרמוס כל חייתו יער, ואז ראינו את הציטוט אצלנו, תזרח השמש וכולי. אז המדובר פה בתחילת העניין הוא אותם חיות שמסתובבים בלילה, הם כשיזרח השמש הם הולכים למקום מרבצם. ואז וסמך לי יצא אדם לפעלו ולעבוד אותו עדי ערב. מה זה עדי ערב? עד שתחשך. חזרה לגמרא, ריש לקיש קובע עניינים פה, הוא מה פועל בכניסתו משלו, בכניסתו משל בעל הבית. למה צריך את דברי ריש לקיש? ולכסי שואל את הגמרא, היכי נהיגי? בואו נבדוק על המנהג. הגמרא עונה, בעיר חדשה שעוד לא נוצר מנהג, ונכסי מאיך קעתו. אז בכל אופן אפשר לקבוע נוהל לפי המקום, מקומות שמהם העובדים באים. אם הם באים מעיר מסוים, בואו נבדוק את הנוהל משם. הגמרא עונה, זה לא אפשרי כאן, כי למה? כי בנקוטי אנחנו מדברים על מקום חדש שהעובדים באים ממקומות רבים. מה זה נקוטי? שאומר רש"י שנתלקטו ממקומות הרבה, ויש מקום שמקדימים, יש מקום שמחשים, ולקה למסמך אלא הדאורייתא. במצב כזה אין לנו לשאין אלא על הפסוק. ממשיך הגמרא, אי בהתאמה, שאלנו לאיזה צורך יש לריש לקיש אם ניתן לסמוך על מנהג. אז הגמרא עונה, מתי דאמר לו, מדובר פה במעביד שמעסיק עובדים, והוא אומר להם, תאגריתו לי, אתם תעבדו אצלי, מעסיק אתכם כפועל דורייתא. אם הוא מציין כפועל דורייתא, הכוונה להגדרות או תחומי זמן שמופיעים בפסוק. דרש רבי זר. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו דרשה לפסוק תשת חושך וכולי, ביחס לצדיקים ולרשעים בעולם הזה ובעולם הבא. אז אנחנו דרך דרשת רבי זר חוזרים לפסוק שהזכרנו מתהילים קוף דלת. אגב, אני חושב שהפרק הזה מוכר בשמו ברוכי נפשי. אומר הגמרא, דרש רבי זר ואמרילה תני רב יוסף, מי דכתיב תשת חושך ולילה בו תרמוס כל חייתו יער. תשת חושך ולילה זה העולם הזה שדומה ללילה. בו תרמוס כל חייתו יער, אלו רשעים שהם רשעים שבו שהם ששייכים לעולם, שדומים לחיה שביער. רש"י כותב, אלו רשעים שבו שמניחים להם יכולת להלך ברשעם ואין נפרעים מהם. ככה אנחנו מכירים עולם הזה, שרשעים הם בשלהם, זה לא כאילו עושה איזו מעשה פשע אחד ומיד מת. לא, הם הולכים ואין נפרעים מהם. כך הקדוש ברוך הוא נוהג בעניין עולם הזה. וממשיך הגמרא, תזרח השמש יאספון ואל מעונתם ירבצון. תזרח השמש לצדיקים, כוונה, כפי שרש"י אומר, לעולם הבא. יאספון, מה קורה אז? רשעים לגהנום. כשמדובר בעולם הבא, ככה זה. ואל מעונתם ירבצון, אין לך כל צדיק וצדיק שאין לו מדור לפי כבודו. יצא אדם לפעלו, יצאו צדיקים לקבל שכרן ולעבודתו עדי ערב, במי שהשלים עבודתו עדי ערב, עד יום מותו. מי שמחזיק בצדקות עד יום מותו יכול לצפות לקבלת השכר שלו מדובר. וכאן אנחנו רואים בגמרא צורת קופסת אש סביב אבלזור בשמון. בשוליים אתם יכולים לראות מה שכתבנו, נושא כללי, וזה עד פי אי עמוד א'. זאת אומרת, העניין הזה יתפוס אותנו זמן רב מבחינת דפי גמרא. הנושא, מינויו של רבי אלעזר בן שמעון כתופס גנבים, מינויו מטעם השלטונות, והסבר איך הוא יכול לזהות מי הוא הגנב. כבר בשלב הזה אני אגיד לכם שההתעסקות עם רבי אלעזר בן שמעון, אתם יכולים לראות זה ממשיך עד שורה אחרונה, ואז אתם רואים בגמרות המסומנות סוגריים, והסוגריים האלו הם מסתיימים וגם אפשר לעקוב אחרי זה בשורה אחרונה בסוף, ממש בסוף פי דלת עמוד א'. מה קורה בפי דלת עמוד ב'? חוזרים לסיפור סביב רבי אלעזר בן שמעון. אז הניווט קצת קשה עבורנו במסגרת לימוד דף יומי, כי הדף היומי שלנו אמור להסתיים כאן בסוף העמוד, אבל הסיפור לא הסתיים. הסיפור, כפי שאנחנו כותבים ומעילים, ממשיך בדף פי דלת עמוד ב', והסימונים גם כן מכוונים לכך, אבל מאחר שאנחנו עובדים, לומדים מתוך שס עוזר, עם המפה בפנינו, הניווט בפנינו, אני חושב שנוכל להחזיק מעמד בכל זאת. חזרה לגמרא, סיפור, רבי אלעזר בן שמעון אשכח להו פרגונה דקטפיס גנבי. מה זה פרגונה? זה אדם שממונה של מלך, שליח של המלכות, שהוא תופס גנבים. נגיד זה מחלקה שבמשטרה שמיועד לתפיסת גנבים. אומר רש"י, תפיס גנבי בודק אחריהן ותופסן. ממשיך הגמרא, אמר לי בלעזר בשמעון, שואל אותו ממונה, איך יחליט להו? לאו כחיותה, מטילי, מטילה של משל, נמשלים. איך אתה יכול להם, אומר רשי, להבין תחבולותם? לאו כחיותה מטילי, וכי, אומר רשי, וכי לא כחיות, נמשלו שמתחבאות ביום במסתרי אמז. אתה מן הסתם עובד בשעות היום, אתה אפילו לא יכול לראות אותם, הם מתחבאים. אז איך אתה תופס אותם, איך אתה יכול להם? והממשיך הגמרא, לחזק את שאלת רבי אלעזר שמעון, שהם נמשלים לחיות, הפסוק אומר, דכתיב, בוא תרמוס כל חייתו יער. אנחנו התייחסנו לפסוק ליעל, ששם הגמרא אמרה שאלו רשעים שבו שדומים לחיה שביער, מתחבאים. ממשיך הגמרא, איכא דאמרי מהי כמלי, פסוק חלופי, זה מה שרבי אלעזר שמעון אמר לאותו ממונה, ירב במסתר כאריה בסוכו, דילמה, ומה כל הבעיה? דילמה שקלי צדיקי ושפקי תרישי. אולי אתה בעבודה שלך תופס אנשים שהם אינם פושעים, אתה תופס צדיקים ואתה עוזב רשעים, אתה אותם משוחררים, אתה לא תופס אותם. אמר לי, ומה יעביד? אז אותו ממונה שואל את רבי אלעזר, רבי שמעון, מה אני יכול לעשות? הלמנה דמלכה הוא, אני עובד תחת מצוות המלך, ואפשר להבין בין השורות שאני חייב להביא סחורה, אני חייב להביא אנשים. אמר לי, אז רבי אלעזר שמעון אומר אותה, ותשימו לב שסימנו את השורות הבאות, בערך שבע שורות של גמרא, שבע שמונה שורות, כעצת רבי אלעזר רבי שמעון, וזה הסבר הסימון בצד הגמרא. אז כל השורות האלו הם דבריו של רבי אלעזר רבי שמעון. אז אתה אומר, אתה אגמרך איך אבי, תבוא, אני אלמד אותך איך לפעול. אורל, תיכנס. אורל, בארבע שי לחנותה. תיכנס בשעה רביעית של הבוקר. ומה זה חנותה? זה מקום שאנשים יושבים ושותים יין. רק מין בר או פאב שפועל בשעות הבוקר. ואומר רשי, בארבע שעה שהיא שעת סעודה, והכל נכנסים בחנויות וסועדים. אני הזכרתי שתיית יין, כי זה מה שמופיע בהרבה גמרות אחרות, שזה מה שעושים בחנותה. פה רשי אומר, זה מין יותר מדויק לומר מסעדת בוקר. כי חזית איניש תקשתי חמרה, והנה מה שאני לזה התכוונתי מוקדם יותר כשאמרתי יין, שתראה אנשים שותים יין, וקנה קדקסה בידי וקם מנמנן, הוא מחזיק כוס יין והוא מנמנם, שאולי לתברר אם צור מרבנן הוא, אם במקרה מדובר בתלמיד חכם שהוא יושב באותו מסעדה עם כוס יין בשעה רביעית. שעה רביעית אגב זה 9 בבוקר, שזה זמן הסעודה כמו שרשי הזכיר. אם מדובר בתלמיד חכם והוא מתנמנם, אני קורא עוד פעם, אי צור מרבנן הוא ונעים, נעים הוא מתנמנם, עקדו מקדם לגרסי הסיבה לכך, כי הוא השכים בעוד לילה ללמוד תורה, ולכן כשאתה מגיע בשעה 9 בבוקר הוא כבר מתעייף, כבר התעייף, ולכן הוא מתנמנם. אי פועל, אם הוא שכיר יום, הוא קדם כאביל אבילדי, הוא השכים מוקדם לעבודה שלו, וכעת הוא סועד ארוחת בוקר שלו, ולכן הוא גם עייף, כי הוא כבר עובד כמה שעות. ואי אבילדת בלילה רדודי רדיד, ואם מדובר בפועל לילה, אומן שמלאכתו בלילה, זה יכול להיות, כי יכולים אתם לשאול, מה זה עבודת לילה? זה מרעיש? אין כזה דבר. אז על זה הגמרא מתכוונת שאומר רדודי רדיד, ואומר רשי, רדודי רדיד תרגום וירקו את פחי, זה הפסוק בבניין בבניין המשכן, ורדידו, מה זה? מותח חוטי נחושת וברזל לעשות מחתין, ואומנותו בלילה לפי שמושכו בכלי, אומנותו בנקבים דקים, זה דק מזה, ואין קולו נשמע בלילה, ואפילו לא נשמע קול פטיש בביתו באותו לילה, אין לך לתופסו על כך. דילמה רדודי רדיד, אולי הוא עסוק במלאכה כזאת, שהיא מלאכה שקטה. עכשיו, בינתיים, אותו העיצה לתופס גנבי, הוא לברר, אתה רואה אדם, יושב באותו מסעדה, לארוחת בוקר, ובשעה 9 בבוקר הוא מנמנם, תברר ותעשה ככה איקסים על האפשרויות האלו, שאין פה לחשוד אם מדובר בצום רבנן, אם מדובר בפועל, אם מדובר בעובד לילה, אין לך לחשוד בהם. ואם לא, ואם אותו אדם שאתה אוהב מחזיק כוס יין ומתנמנם ב9 בבוקר, והוא לא תלמיד חכם ולא עובד לילה ולא פועל שקם מוקדם, אז אתה יכול להגיע למסקנה גנבה הוא ותפסה שהוא גנב. ולכן הוא נאור כל הלילה כדי, איך רשי אומר, לערוב עוברי דרכים או לחפור בתים. לכן הוא כבר התעייף ב9 בבוקר, ואותו תתפוס. אשתם המילטה בי מלכה אמרו, הם שמעו בבית המלכות, בשלטונות שמעו הרעיון הזה מפי רב אלעזר בן שמעון, ואיך הם הגיבו לזה? קריינה דיגלית היו להווה פרוונקה. זה ביטוי, נקרא זה משל, כך אומר רשי, משל הוא, שמי שקורא את האיגרת, שהוא יהיה השליח. אין לנו צורך כל כך להיכנס להבנה המילולית של המשל הזה, אלא מה? אתה נותן עצה, אז אתה תבצע, עתיו לרב שמעון, וכתפיס גנבי ועזיל. זה בדיוק מה שקרה, הם תפסו אותו, כלומר מינו אותו להיות תופס גנבים. שלח לרבי יהושע בן קורחה חומץ בן יין. או רבי יהושע בן קורחה מגיב למינויו של רבי יהושע בן שמעון, ותגובה אישית ומאוד די מעליב, הוא קורא לו חומץ בן יין, רשע בן צדיק. ולמה הוא קורא לו כך? עד מתי אתה מוסר עמוד של ישראל להריגה? כן, אתה תופס אנשים, זה גם יהודים, ואתה מוסר אותם למלכות. איזו רשעות הנהגה כזאת. לציין שבדף פי דלת עמוד ב', 11 שורות מסוף העמוד, נראה את היחס במעמדם של רבי יהושע בן קורחה ורבי אלעזר ורבי שמעון. וכשנגיע לשם אפשר להבין כאן, יותר להבין את ההקשר, שרבי יהושע בן קורחה מעביר ביקורת על רבי אלעזר ורבי שמעון. בכל אופן, אנחנו ממשיכים בסיפור. שלח לי, אז כאן יש דו שיח ביניהם, ובשוליים נציין שכתבנו בשוליים תת נושא, הקפדת רבי יהושע בן קורחה על הנהגת רבי אלעזר בן שמעון וקרא אותו חומץ בן יין. 2. מעשה שמסר רבי אלעזר בן שמעון הוא כובס שהליב אותו, הוא מסר אותו לשלטונות ותלו אותו כובס שהליב את רבי אלעזר בן שמעון, תלו אותו והצטער עליו רבי אלעזר ורבי שמעון. נחזור להמשך הגמרא. שלח לי, אתה טוען שאני מוסר עמו של השם להריגה, קוצים אני מחלה מן הכרם. אל דאגה, הם אנשים שבלב הכי הם רשעים, ואין הפסד גדול שהשלטונות הורגים אותם. שלח לי, רבי יהושע בן קורחה אמר בכל זאת, אז זה השיקול שלך שאתה מחלק קוצים, יבוא בעל הכרם, זה הקדוש ברוך הוא, ויחלה את קוציו. מי אמר שאתה צריך לעשות את זה? יום אחד פגע בי ההוא כובס. הוא כובס פגש את רבי יהושע, רבי שמעון, קריה, והוא קרא לרבי שמעון חומץ בן יין. אמרי, זה לא רבי יהושע בן קורחה היילך הוא די קיים, היילך הוא די קיים, שוב בן כוחה יש לו מעמד, הוא יכול לבקר ואומר דברי ביקורת, אבל הוא כובס, מי זה? מה זה? מי אתה, כמו שאומרים? אמר רבי אלעזר משמעון, אמר מדחת צדקו לאי, מזה שהוא כל כך מחוצף, שמע מינה רשיעה הוא סימן שזה אדם רשע. אמר להו, הוא אמר לשלטונות, תפסו! ומה קרה? תפסו לבוטר דנח דעתי, אחר שרבי אלעזר בשמעון נרגע, עזל בתרי לפוקי, הוא עצמו, היה לו איזה נקיפות מצפון, והוא הלך לבית מעצר לפדות את הכובס, לפוקי כמובן לפדות את הכובס, ולא מצליח, אבל הוא לא הצליח. קרי עלי, רבי אלעזר בשמעון קרא פסוק לגבי אותו כובס, שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו. כלומר, שהיה לא לרבי שמעון, עדיף היה לרבי, שוב פעם, אני אגיד שראיתי במפרשים, האמירה הזאת, קרי עלי, אני ציטטתי מקודם את רשי שהוא קרא על הכובס. מה הכוונה? על הכבס, שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו. יכול להיות שהפירוש הוא היה עדיף לכבס לשמוע על פיו ולא להגיד חומץ בניין על רבי אלעזר שמעון. אם היה שותק והיה שומר את עצמו מהצרה הנוכחי. מאידך יכול להיות שהפירוש הוא שהוא קרא על עצמו לגבי הכבס, שחבל שאמרתי תפסו, זה שומר פיו, הייתי שומר את פי הפה שלי ולא לומר תפסו, ועכשיו מה שתוצאה מכך שכן דיברתי אני מוצא את עצמי בצרה הזאת שאני רוצה לפנות אותו ולא נותנים לי. ולא רק זה, בואו נראה המשך הסיפור. זקפו, כך אומר הגמרא, הם תלו אותו כובס. קם תותי זקיפה וקבחי, רב אלעזר רב שמעון עמד תחת העץ התלייה והיה בוכה. אמרו לי רבי, אל ירא בעיניך, אתם יודעים מי הוא הכובס הזה, כאילו אל תתחרט שהוא ובנו בעלו נערה מורסה ביום הכיפורים. בעילת נערה המורסה, רשי מזכיר לנו שזה עבירה שבסקילה, וההלכה היא שאדם שנסקל נתלה, ולא פחות ולא יותר גם עשו את זה ביום כיפור. אז לא מדובר פה על צדיק יסוד עולם שכעת נתלה. הניח ידו על בני מאב, אומר הגמרא לגבי רבי אלעזר שמעון, הוא הניח ידו על בני מאב, על הבטן שלו, ואמר סיסו בני מאי סיסו, ומה ספקות שלכם כך? ודאית שלכם על אחת כמה וכמה. מובטח אני בכם, הוא מדבר על בני מאב, שאין רימה ותולע שולטת בכם. רשי כתב, כמו שהגמרא אמרה, הספקות שלכם כך לגבי הכובס, הרי לא היה, כשהוא אמר תפסו, לא היה ברור, לא היה ודאי עד הסוף מה מדובר, ומתברר שבכל זאת היה מגיע לו. ודאית שלכם, מקום שיש טעם בדבר, כגון הנח דנימי בחנותה, דברים שהם ברורים, כמו שנאמר מוקדם יותר, אנשים שנרדמים בלילה ואין הסבר אחר אלא להסביר העייפות שלהם בגלל עיסוק שלהם בגניבות, על זה על אחת כמה וכמה, הוא יכול להיות סמוך הבטוח שהוא צודק. עקב התיאור הזה של רבי אלעזר בן שמעון לגבי בני מאב, אנחנו נראה המשך. יש כעת סימון חדש, צורת הפפיון, וגם מספר 1 אצל הגמרא, ובתפי דלת עמוד ב', בואו נציין שאנחנו כעת אוחזים בפי ג' עמוד ב', בפי דלת עמוד ב', שם יופיע מספר 2, אבל מאחר שאנחנו מנסים להצטמד לשיטת דף היומי, אז לא נראה כעת שאנחנו נגיע לזה עכשיו. אבל בגלל שיש לנו את הסימונים, יהיה לנו קל בשיעור הבא, בעזרת השם, להגיע להתחיל מהנקודה בשורה הראשונה בפי דלן עמוד ב', שנגיע לשם. תהיתי, זה לא יהיה בתחילת השיעור הבא, אבל שנגיע לשם נראה ונבין איפה אנחנו אוחזים. לבינתיים אומר הגמרא כאן, ואפילו הכי, במחילה, אני רוצה להמשיך לקרוא מהשוליים תחת הכותרת מבנה, שם ציירנו פפיון והבלטנו המילה, הביטוי, ואפילו הכי, גם זה יופיע בפי דלן ומבית גם כן. אף הפי שניחמו את רבי אליעזר בן שמעון על היי מעשה של תליית הכובס, וגם ראה סימני נחמה, אפילו אחי לא נחה דעתו. בהמשך הגמרא תספר על אחד ניתוח גופני שביקש כדי לבחון צדקותו. שתיים, קבלת איסורין, זה בפי דלן עמוד ב'. אנחנו חוזרים לגמרא, והגמרא כאן בשורה שנייה ברחבות אצל שם בפפיון שהציינו, ואפילו הכי. מה זה אפילו אחי? אפילו אחי שהתברר שהוא רבי אליעזר ורבי שמעון צדק, לא מתפדעתי, לא הניח דעתו, הוא עדיין היה עם תחושות רעות, אולי נקרא זה ניקופי מצפון, משהו מטריד אותו, היה בלי יישוב מתפדעתי, בלי יישוב הדעת. אז מה קרה? השקיעו סמה דשינתה הרדמה, כמו שאנחנו מכירים. גם בזמן הגמרא היה סם הרדמה, שינתה לישון, אז השקו אותו לקראת ניתוח, השקו אותו סם, אותו חומר הרדמה, והעלו לבית הדשישה. בית הדשישה זה חדר, כמו שלנו יש חדרי ניתוח שהם נקיים, הם שם חיידקים, זה גם בית הדשישה, זה נקרא שוב פעם חדר ניתוח שהיה נשמר מכל חיידקים חיצוניים שיכולים לפגוע במטופל, אז הכניסו אותו לניתוח וקראו לקריסי, אבל מפקו מיני דיקולי דיקולי דטרבה, חתכו את ביטנו, היו מוצאים ממנו, מפקו מיני מוצאים ממנו דיקולי סלים, סלים סלים של שומן. רש"י מציין שבדיפוע מתחיל דיקולי דטרבה, סלים להם שומן, לפי שבעל בשר היה מאוד. הגמרא בעמוד הבא תתייחס לזה. בלשוננו הוא היה שמן מאוד. מה שאמרנו עכשיו זה לפי הפירוש הפשטני של הגמרא, ואם יש עוד רבדים של הבנה מה טוב, אבל לעת עתה אנחנו נמשיך עם הפירוש הפשטני, ובעזרת השם בשיעור הבא נראה עוד התייחסות לזה, ולי זה יהיה קשה לשלול את זה כפירוש אמיתי, שהוא היה אדם רב משקל, כמו שאומרים, או יותר עממי, שמן. ונחזור להמשך הגמרא, אז היו מוצאים אותו, ממנו סלים מלאי שומן, שומן גופני שלו, ומוטפי בשמשה בתמוז ואב, ולא מסריחי, היו מושיבים את הסלים האלו בתחת השמש הקודרת בימי הקיץ הלהוטים, חודשי תמוז ואב, והם לא היו מסריחים. זה דבר שהוא מעל, לכאורה, מעל דרך הטבע. אבל הגמרא אומרת, לא, זה לא נכון, זה כל תאובנמי לא סריר, גם כל שומן לא מסריח, אלא אם כן יש בשר עמו, אבל שומן טהור, הוא לא יתרכב גם בחום. אז עוד לא הסברנו למה אנחנו חותרים, אבל עוד מעט. הגמרא אומרת, כל תאובה לא סריח, שורי כיסומקי מסריח. אם מדובר בשומן טהור שאין טיפת בשר מורב בו, אז הוא לא מסריח. אבל שורי כיסומקי, אלו הם גוונים אדומים שנמצאים בתוך השומן, והם משויכים לבשר. אומר רש"י בשורה האחרונה, שורי כיסומקי, גוונים אדומים והם מין הבשר, אלו כן מסריחים. הכה, אצל רבי אלעזר ורבי שמעון, באמת היה משהו מעל דרך הטבע. אף אגב, דאיקה שורי כיסומקי, למרות שבאותם סלי שומן שהוציאו ממנו היו גם שורי כיסומקי, אותם גווני אדום, לא מסריח. ומה זה מלמד? מה זה אומר? איזה סימן זה היה? הרי כל זה ביוזמת רבי אלעזר ורבי שמעון, הוא רצה להוכיח. קריא נפשי, אף בשרי ישכון לבטח. זה היה אמור, איך אומרים, לנחם אותו, שהוא לא צריך לפחד מריקבון, גם אחרי מותו. ואנחנו ניגע בזה גם כן בהמשך. אבל בשלב הזה אנחנו נעצרים באמצע הסיפור, כפי שאמרנו. אם אנחנו נדלג לשנייה לדף פי דלת עמוד עמד בית, אתם רואים בשורה הראשונה, ואפילו הכי, למרות שהוא עבר את המבחן הזה, לא שמח ולא שמשים על הדעתי, הוא לא היה רגוע. ומה הוא עשה? קביל עלי איסורי, הוא קיבל על עצמו איסורים, שאיסורים כידוע מחפרים, שאם יש איזושהי צד שלילי בהתנהגות שלו, הוא קיווה, הוא שמח על האיסורים שהם יחפרו עליו. והגמרא תעסוק בזה זמן רב שם. אבל לעת עתה אנחנו הגענו לסוף פי דימו למוד ב', ורק נאמר עד כאן שיעורנו להיום.